לילה טוב לכולם. אז מה שרציתי קצת שנדבר היום, זה קצת על רבי נחמן מברסלב ועל הרב צבי יהודה ועל הרב קוק, ככה כיוון שזה היה השבוע, היה יום פטירתו. קודם כל המחנה המשותף, מכירים או לא, אז יש שתי דמויות משמעותיות שנקראות רבנו, ככה בפי התלמידים שלהם. אחד זה רבי נחמן, והשני היה גם הרב צבי יהודה. תמיד שהרב צבי יהודה גם קוראים לו רבנו, כדי להבדיל אותו מאבא שלו שלא קוראים
הרב.
יש הרב ויש רבנו. אז הרב זה הרב קוק, רבנו זה הרב צבי יהודה. פעם אמרנו הרב יהושע שפירא, שהיה משיבת רמת גן, זה היה דיון, אמר בינו לבין אשתו, מי זה רבנו? סתם רבנו, אם זה הרב צבי יהודה או רבי נחמן. היה דיון ביניהם, היה מחלוקת בינו לבין אשתו, מי זה מי. אבל האמת שיש קשר, אני קצת רוצה לדבר, נתחיל מהדומה ואחרי זה אולי גם נגיע קצת בשונה שבין הדמויות והתפיסות. יש תיאורים מאוד מעניינים, יש ספר נקרא חיה ראיה, דברים שכתב אותם הרב נריה, תלמיד של הרב קוק, אז הוא כתבו עליו המון המון כאילו על מה של חיים על היום יום. ודקה לפני השיעור הצלחתי למצוא את זה בנס, זה הוצאות גם חדשות, אין עוד הפניות אליהם. אז בעמוד 150 בהוצאה החדשה, ויש כמה סיפורים מעניינים, כאילו יש לא מעט מסורות על יחסים של הרב קוק בכלל לסיפור של ברסלב. עכשיו אולי טיפה כדי להבין יותר את הרקע, ברסלב, נגיד, בין החסידויות, איפה תסיים אותה, נגיד, אחת, זה אף אחד לא שמע עליה, 10 מאוד מאוד מפורסמת, איך היית מסיים אותם 1-10?
היום 10.
היום 10, בסדר, תלכו כמה עשרות שנים אחורה, יותר קרוב ל-1 מל-10, בסדר? ברסלב החסידות שבשנים האחרונות תפסה מקום מאוד מאוד משמעותי. היא במשך הרבה שנים די נעלמה. למה היא נעלמה? מה הסיבה המרכזית? כי?
לא,
זה עוד היה לפני זה, גם עוד לפני, אפילו לפני השואה עוד. הייתה חסידות מאוד מאוד קטנה, למה? בעיקר כי? לא. כן, רבי. בסדר? אחת החסידות היחידה שכשרבי נחמן נפטר, הוא אמר... אין ממשיך, הוא רוצה שיהיו תלמידים שיעשו תלמידים. זו הייתה ההגדרה שלו, שהוא רוצה שיהיו לו תלמידים, שהם עצמם יעשו תלמידים. והרעיון הוא כל הזמן שכאילו כולנו כל הזמן גם תלמידים. ולכן מצד אחד הדמות שלו נשארה מאוד מאוד משמעותית. מצד שני, באמת כאילו החסידות הלכה והצטמצמה עד שהיא כמעט נעלמה. ועוד פעם, היום זה שכאילו זה מאוד מקובל, יש בה, לא יודע, בכל בית מדרש יש ספרים, יש זה. זה היה משהו מאוד, חסיד הרבה יותר נדיר. אז יש פה ככה, תראו, אני אקרא לכם מתוך הספר, על הספיגה מספרי החסידות, מתעכב בייחוד הסופר ההוגה רבי הלל צייטלין. יודעים מי זה רבי הלל צייטלין? מכירים את השם שלו?
שלה? כתב בפרדס וכל
אלה. נכון, יש לו, כן, במחשבת ישראל הדתי לומדים אותו, נכון? זה מי שעשה מחשבת. אז יש לו כמה ספרים פה בפרדס החסידות והקבלה, יש לו על הלפת שלי, אז יש לו כמה ספרים טובים, יש לנו אותם פה. הוא בעצמו... איך הוא מצא את מותו, יודעים? מכירים קצת הסיפור שלו? הוא נרצח בשואה. גדל משפחה דתית כזאת, באיזשהו שלב הוא כאילו סוג של חוזר בשאלה, לומד מדעי כאילו יותר באוניברסיטה, לומד כל מיני חוכמה וזה, ואז... ובגלגול שני, הוא בהתחלה הוא היה עיתונאי לדעתי, ובגלגול שני הוא חוזר ומתחבר מאוד לחסידות ולקבלה ולמיסטיקה, הוא קשור גם לרב קוק. כשהוא... הוא בסופו של דבר מוצא את מותו בשואה, כשהוא, ככה התיאורים שלו, שהוא יוצא עם עטור בתפילין עם ספר זוהר, ככה הוא יוצא למוות שלו. אז הוא מספר, הדבר ברור לפי הכרתי, שמרן הראיה תמך את יסודותיו, לא בלבד בספרי חב"ד. כאילו, הרב קוק היה ממשפחתו, מצד אחד הם היו חבדניקים, מצד שני הם היו מתנגדים, כאילו ההורים שלו היו שני צדדים, אבל הוא היה קשור לחבד, הוא למד גם בילדותו, זה מה שקשור לחבד, וזה גם הופיע בצורה די מפורשת. אלא, אז אומר ילצא, זה לא רק שם, לא רק על זה הוא שמח, אלא גם בקדושת לוי, בכתבי קדושת לוי של מי זה, יודעים מי זה? רבי יצחק מברדיצ'ב, כתבי רב מרדכי יוסף מאישביצה, ובנו, שזה מי השילוח, בית יעקב, מי השילוח, וגם ספרי חסידות כאלה מאוד יפים ועמוקים, וספרי הכהן מלובלין. מי זה הכהן מלובלין? מלובלין?
צדוק.
גם צדוק מלובלין, הוא קשור, הוא מאותו בית מדרש של אישביצה, ולכל ולראש, בליקוטי מוהר"ן. וביתר הספרים של החוזה הגדול מברסלב, ככה אומר הלל צייטלין. לפי מה שמסר לי באופן פרטי, ככה הוא מספר, נמשך, שיהודי אחר רבי ישראל פורט, נמשך ליבו אל דרכי העבודה של החסידות, ובייחוד התמסר לתורת המסתורין של רבי נחמן מברסלב, קרא ושנה הרבה בספריו ובשיחותיו, התעמק ברעיונותיו. עוד מעט אני אקרא פה עוד משהו, אבל לפני כן אני רוצה קצת לדבר על, אני רגע, כן אקפוץ רגע לרב צבי יהודה, לבן שלו. באיזשהו שלב בחיים, בעיקר בצעירותו של הרב צבי יהודה, הוא מאוד נמשך לברסלב. והוא נמשך ללמוד בישיבת תורת חיים בירושלים. חברו עליו חסידי ברסלב, ניסו למשוך אותם, אותו לחברתם ולסדר עבודתם. מה זה סדר עבודתם של זה יהודים? קצת מה הדברים שרבי נחמן ככה לו מאוד חשוב. חסידים שלו באמת עושים אותם.
התבודדות.
יש התבודדות, מעולה, מה עוד? לא, זה עוד לפני, זה קצת זה. מה עוד אבל, יודעים? תיקון חצות, זה דבר מאוד חזק. תפילות במקווה ודברים כאלו. אז והדברים האלה בהתחלה, הרב ציודה הוא בחור יחסית צעיר אז, וזה מאוד מושך אותו, יש משהו מאוד חזק בחבורה כזאת קטנה ואינטנסיבית שבאה לעבוד ורוצה וכאילו וטבילות ומקווה וחצות, אז יש בזה משהו כזה מאוד חזק. והוא שואל את אבא שלו, מה דעתו? בסדר? תראו לכם שהוא היה, לכם שהוא הולך על זה? יכול להיות שגם פה היו קיימות חצות, יכול להיות שזה משנה פה את כל הזה. אז הוא כותב לו, התכונה הפנימית של זה האיש הגדול, מי זה האיש הגדול? אנחנו מדברים עליו עכשיו? מי? רבי נחמן. צריכה לימוד הרבה, אבל צריך ללמוד את זה הרבה, אבל צריך על זה לב בריא ונפש בריאה, והנהגה היגיינית יפה במובן הפסיכי, במובן הפסיכיפיזיולוגי. זה מילים שכאילו אנחנו עוד פעם, התרגום שלנו היום הם לא כמו שאנחנו, בסדר? במובן הפסיכי אין הכוונה פה. מילה שלילית, כן, זה כאילו זה. וחיבור רגון ומיושר עם שאר עיונים, שהם בעד וכנגד השקפות כאלה, ואז יעירו דברים כראוי. אמרו לו, הרב קוק, שמה, זה דברים יפים, טובים, צריך לקבל אותם באיזשהו הקשר רחב יותר, בריא יותר. אבל משהו מזה נשאר אצלו. יש לו כאילו, יש לנו הרבה תיאורים על זה שחסידי ברסלב שהסתובבו אצלו בבית, זה ספר ליקוטי תפילות שהיה אצלו על השולחן, אבל אני רוצה אולי לגעת בנקודה אחת שהיא מעניינת, ככה היא מופיעה פה, מופיעה בעוד כמה מקומות, שככה מופיעה בשם אחד מחסידי ברסלב שהיה גר זמן מה ביפו, והיה מבאי ביתו של הרב, של הרב קוק, כי הספר ליקוטי תפילות של רבי נתן, שזה התלמיד של רבי נחמן, היה מונח בתוך מגירת עמוד התפילה של הרב, הוא היה עוגר בו מדי פעם, ויש ברסלב ירושלים רבי גרינוולד ז"ל, הוסיף לי שאמר הרב פעם, שהוא אמר, רב קוק אמר על עצמו, אני נשמת רבי נחמן. יש איזה משפט כזה מעניין. ממנו אני רוצה אולי שרגע לצא. אז הרב קוק אומר על עצמו, אני נשמת רבי נחמן. מה זה אומר המשפט הזה? מה אתם אומרים? יש כזה דומות, כי... קודם כל יש איזשהו קשר. בסדר, כמה יש איזשהו קשר נשמתי בין הדברים. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא מה? מה אני צריך, אחרי שראיתי משפט כזה, מה אני צריך עכשיו ל... אז בדרך כלל מה קורה? מי שאוהב את רבי נחמן, מה עושה עם המשפט הזה? יש ניצחנו, בסדר? מי שלא אוהב אותו, זה מישהו שהוא קשור, שהוא אמר, נו, בסדר זה. אבל בסוף שני הצדדים האלה הם לא מאוד מעניינים, כמו השאלה יותר מעניינת. מה נקודת החימור? מה המשמעות של הסיפור הזה? בסדר? אז אני רוצה אולי באמת לגעת, כאילו להתחיל מהנקודה הזאת, אני רוצה שניגע בנקודת הקשר ביניהם, ואחרי זה גם ננסה אולי לגעת בנקודה שהיא קצת שונה. אבל בואו נתחיל אולי מהדברים שכן דומים. אחד הדברים, אני חושב, הכי משמעותיים, אני חושב שאמרתי זה הרבה פעמים, זה היה נקודה חשובה, שבהקשר הזה של רבי נחמן והרב קוק, זה שאלת היחס לנפש האדם. כשאנחנו באים להתייחס לנפש של האדם, אנחנו יכולים להסתכל על זה בכמה אופנים. אם כל אחד מאיתנו מסתכל פנימה, מה הוא יגלה שם? דברים טובים, דברים לא טובים, מה אתם אומרים? דברים טובים, כן וגם. מה, אנחנו חיות שבויתו? אנחנו רואים שאנחנו מלאכים שקרקעו אותם, מה אנחנו? אנחנו מלאכים, אוקיי. מה זה? אז האמת היא שכנראה שיש כאילו, כל מה שתגידו קודם כל כבר נאמר, אבל באמת יש בנו גם וגם. בסדר, בני אדם הם איזשהו שילוב כזה, של איזשהו שילוב מאוד מאוד מורכב, של קצת כאילו קצת להגיד קצת שילוב של מלאכים ובהמות ביחד. זה יוצר איזושהי סינתזה שהיא משהו חדש. אבל אם כל אחד מאיתנו מסתכל רק עכשיו עם עצמו רגע פנימה בצורה כנה ואמיתית, אז הוא ימצא בפנים כל מיני דברים, חלקם קטסטרופליים, בסדר? וחלקם נפלאים. בתוך כל אחד מאיתנו יש צדדים כאלו וכאלו. מה הבעיה שיש צדדים כאלו וכאלו? שזה עלול ליצור, מה? התנגשות. מה? או התנגשות, או איזשהו פיצול, איזושהי תחושה שכאילו, מה קורה כאן? נכון? כשרבקה מרגישה שהתרוצצו הבנים בקרבה, אתה אומר, למה זה אנוכי, ואיך את רוצה השם? ואתה אומר, היה שני גויים בביתנך. מה התשובה בזה? הרי מה הפריע לרבקה? זוכרים את הסיפור הזה? זה עוד מהגננת. היא הולכת ליד בית עבודה זרה, רוצה לצאת, יחד וזה, היא אומרת, מה הולך פה, נכון? ואז אומרים לה, מה?
שני ילדים.
שני ילדים. אה, נרגעת, מה מרגיע בזה?
זה לא ילדים לנים.
זה לא משהו אחד. כאילו, יותר קל לנו נראה להתעסק, כאילו כשיש לי טוב ורע, כשכל אחד הוא עומד בפני עצמו והוא מאוד ברור, זה הרבה יותר קל. ברגע שהטוב והרע מתחילים להתערבב לנו, אנחנו הרבה יותר קשה לנו להתמודד עם זה. בסדר? עכשיו, באמת, במציאות שלנו, המציאות שלנו כולה היום מורכבת מטוב ורע מעורבב. כמעט בכל נקודה טוב שאנחנו נמצא במציאות, יהיה מעורב גם דברים לא טובים. ובכל נקודה לא טובה שיש במציאות, יהיו מעורבים גם דברים טובים. השאלה היא, איך אנחנו בוחרים להסתכל על המציאות? המציאות היא כזאת, היא מעורבבת. איך אנחנו מסתכלים עליה? אז יש מי שאומר, נגיד, לא יודע, אולי פרויד אולי אומר את זה קצת, זה שהאדם הוא בעצם, מכירים קצת את התיאוריה של פרויד? פרויד מה הוא היה? יודעים על מה אני מדבר?
יהודי.
הוא היה פילוסוף. הוא היה בעיקר פסיכולוג. כאילו, זה הדבר הכי משמעותי. הוא אבי פסיכואנליזה, כאילו, הפסיכולוגיה המודרנית הרבה מבוססת עליו. נגיד, אחד מה שפרויד אומר, הוא מגלה כאילו את התת מודע, והוא רוצה להגיד שבהרבה מובנים האדם הוא בעצם באיזשהו מקום, הוא חיה, ואנחנו... אנחנו לא... מה זה? ש? לא שומע. נכון, שכאילו אדם בטבעו הוא יצר לב האדם, רע מנעוריו, בסדר? החברה והתרבות וזה סוגרים, למה אנחנו סוגרים, למה התרבות סוגרת עלינו? למה? מה האינטרס? אם כולנו רואים, אז בוא נהיה רעים כולנו.
לא כדי שנוכל להסתדר.
אחרת לא נוכל להסתדר, בסדר? אם הייתי שם בפניכם את האוכל פה והייתי משאיר לכל אחד לעשות כרצונו בלי להתפדע אחד מהשני, יכול להיות שאני רואה פה פחות רגוע מאשר הבמבה פה השלמה באמצע, נכון? עכשיו זה כל אחד, לא נעים לו עכשיו, עכשיו ייקח במבה, תזה, תזה, בוא, תזה שם. ואתם עוד לא מאוד מטורבטים, אבל בסדר. יש, כאילו, יש משהו בסוף, אנחנו מבינים שכדי להתקיים, אנחנו צריכים איזשהו, בסדר? אלמלא מורה של מלכות, אנחנו אומרים, איש את אחי, את ראו חיים בלאו. בסדר? זאת אומרת, כאילו, יש משהו כזה ש... יש משהו באדם, ביצר ההישרדותי שלו, ובדחפים שלו, שיש בהם משהו שהוא מאוד, שהוא מאוד רע, כאילו. בסדר? כאילו, בחוויה שאני צריך לשרוד עכשיו, חוויית ההישרדות הזאת, או הקיום, או מה שלא יהיה. וזה צד שהוא מאוד דומיננטי אצלנו. מצד שני, יש בנו גם צדדים מאוד מאוד גבוהים. לכל אחד יש פה חלומות, ושאיפות, ורצונות, ומקומות שהוא באמת רוצה להיות טוב בהם. רק הוא לא תמיד מצליח לעמוד במקום הזה. בסדר? עוד מעט אנחנו נגיע לפורים. מה קורה בדרך כלל בפורים? לרוב האנשים פה ששוטים, יודעים?
משתכרים.
הם משתכרים. ואז מה קורה להם?
כל הרגשות.
אה? מה עולה מהם? חבר'ה שיעור ב',
מתחילים לבכות.
מתחילים לבכות, למה הם בוכים?
נכון.
אה? למה הם בוכים? בפורים זה חג שמח, למה הם בוכים? כי הרבה פעמים, באמת אני מסתם אצל הרבה אנשים, אתה פתאום עולה לך כל מיני מקומות שהיית רוצה להיות, ואתה מסיר כל מיני מגבלות, ועולים גם דברים טובים. אגב, אפשר גם לשתות ושאלו דברים לא טובים, זה גם אנחנו מכירים את זה, נכון? זה הרבה פעמים תלוי גם עוד פעם. זה תלוי, האלכוהול מה שהוא עושה, הוא מסיר לנו הרבה מהחסמים. מהפחדים, מהמחשבות וזה, ואז הוא מציף דברים שיש בנו. השאלה היא איזה דברים יש בך, ומהצף, ועכשיו באמת, באמת, לפעמים אותו בן אדם יכול להשתכר ולבכות על זה שהוא יכול להיות טוב יותר, ויכול להשתכר ועושה דברים גרועים. זה גם תלוי הרבה פעמים בהקשר, ובזמן, ובמקום, ובזה, אבל באמת יש בנו צדדים כאלו וכאלו בצורה מאוד חזקה. עכשיו, עוד פעם, המתח הפנימי הזה הוא קיים. השאלה איך אנחנו בוחרים להתייחס, ואולי בצורה יותר עמוקה, השאלה היא בעצם, בתוך הדבר הזה, מי באמת אני? מי זה אני הזה בתוך כל הבלגן הזה? הרי יש בכל אחד מאיתנו הרי רבדים אישיותיים פנימיים כאילו יותר ויותר, נכון? אני כבר זוכר איפה דיברנו על זה לא מזמן. נגיד על הביטוי, נגיד אמרתי לעצמי. אמרתי זה, אני כמה פעמים בזמן האחרון. מה זה אמרתי לעצמי? מי אמר? יצא לכם פעם להגיד משהו לעצמך? אמרת לעצמך פעם משהו? אז מי אמר את זה? ולמי אמרת את זה? לעצמך. אז מי זה אתה ומי זה עצמך? נכון, פינקתי את עצמי, כעסתי על עצמי. כל מיני דברים כאלה, נכון? מי זה אז, אז מי זה אני ומי זה עצמי? יש בנו, בכל אחד יש רבדים יותר פנימיים. עכשיו, השאלה היא, כאילו בסוף אני הולך לנקודת השורש, איפה אני נמצאה בסיפור הזה? בסדר? אז בתוך, בשאלה הזאת, אני חושב שיש תפיסות שונות. אם אני מבין נכון, אני חושב, נגיד, לדוגמה, אני חושב שבחבד, ככה נראה לי, שההבנה, חבד ראשי תיבות, חוכמה בינה ודעת, מה עוד? חיילי בדוד, נכון? חבד זה החסידות הכי קרבית, נקרא לה. בסדר? איך קוראים לרכב המקביל, נכון, לברסלבים יש את הרכב עם המוזיקה, שעובר פה, יש איזה שעה קבועה ביום שעובר פה על הכביש, אתם יודעים? יש פה רכב, כן, קבוע שאני מקלח את הילדים כזה, הוא עובר פה ברחוב. כמעט כל יום, ממש בזה. איך קוראים לרכב הזה של חב"ד, יודעים?
טנק.
טנק. טנק המצוות, נכון? מה זה טנק המצוות? מה קוראים לו טנק המצוות? חב"דניקים הם חיילים, בסדר? הם לא, הם באמת, הם לא חיילים, כאילו יש להם זה, הם יוצאים, יש להם את השליחויות שלהם, זה, הם, כאילו יש להם משהו מאוד מאוד חיילי כאילו. מצטלמים כולם, זה, כולם טק, יוצאים כל אחד למשימה שלו, יש בזה משהו כזה מאוד מאוד חיילי. אני חושב בכלל, זה יושב בצורה יותר עמוקה, הסיפור של חב"ד היום הוא כאילו סיפור יחסית חדש. מהרבה האחרון, חב"ד מאוד השתנתה, אבל בעומק זה יושב על איזושהי תפיסה יותר פנימית של מקום מאוד חזק של עבודה, של מלחמה. בסדר, חב"דניקים הם רוסים, נגדו ברוסיה, כאילו באמת, זה אופי מאוד, כאילו אנחנו מכירים רוסים פה, נגיד אפילו היום יש משהו כאילו באופי של הזה, יש אופי למקום, לאומות, יש איזה אופי, יש משהו כזה מאוד כאילו חזק, נוקשה, ברור. אתם מעדיפים להיות חיילים בצה"ל ולא בצבא רוסיה נגיד. בסדר, אם אתם נגיד מתלבטים לאיפה להתגייס עכשיו, אז עדיף לכם. זה נעים שם פחות משהו. לא לדבר עכשיו על להיות עכשיו בעמדות זה, לקראת לחימה שם במזג האוויר שלהם, לא כיף נראה לי. אבל אני אגיד זה סתם בקשר שלנו, אני חושב שבחב"ד ההבנה היא שאדם הוא לא הטוב ולא הרע שלו, אדם הוא באיזשהו מקום, זה שעומד באמצע וכאילו מנהל את המאבק ביניהם. בסדר? יש לתניה, יש תיאורים כאלה על היצר הטוב והיצר הרע שנאבקים. שכשאחד נחלש, שאני מתגבר, כשאחד מתגבר, שאני מתגבר, איזשהו סוג של מעבר, אתה צריך כל הזמן לראות שאתה כאילו הולך עם צעד אחד. בסדר? אתה הולך עם הצעד הטוב שבתוך המעבר, והמעבר הזה הוא כל הזמן, הוא נוכח והוא קיים, ואם אתה בינוני, שכולנו, לפחות אני בינוני, אני מניח שגם אתם, אחרת מצבנו נראה טוב יותר, אבל על פניו כולם פה בינוניים, אז לבינוני בתניה, מכירים את התיאור של התניה, מה זה בינוני בתניה? מה הכוונה? ש? בינוני בתניה הכוונה היא בעיקר מישהו שיש בו טוב ורע. בסדר? ובגדול כמעט כולם בינוני. יש צדיק, זה מי שאין לו רע. בינוני זה מי שיש לו גם טוב וגם רע. ובמאבק הזה אתה כל הזמן נמצא. ואתה צריך לדעת שאתה חייל ואתה במאבק, ואתה כל הזמן צריך לראות שאתה לא נרדם, ואתה לא זה, ואתה הולך עם הצד הנכון. אני חושב שבהקשר הזה, אצל רבי נחמן, התפיסה היא קצת אחרת, אני חושב, שהרעיון הוא שהאדם הוא באמת הטוב שבו. יש תורה מאוד מפורסמת, תורה, מדברת על זה, יש פי בית, אולי אחת הכי מפורסמות, שמדברת על ההבנה הזאת, שכשאני מסתכל עכשיו על המציאות ועל העולם, ועל עצמי, אני צריך לראות את הנקודת הטוב. אומר רבי נחמן, כשאני מסתכל על אדם אחר, אני צריך לנסות למצוא בו את נקודת הטוב. ואם אני עכשיו רואה אדם שעשה איזשהו מעשה לא טוב, מה אני צריך בתוך המעשה הלא טוב, מה לעשות? לזקק ולהוציא ממנו את נקודת הטוב. ואם ראיתי מעשה טוב, להוציא ממנו את הרע ולהשאיר, כאילו, הרעיון כל הזמן לזהות את זה. אומר, גם בעצמי, אני צריך לעשות, זה מה שאני צריך לעשות לראות. הזיהוי הזה, כאילו, כשאני עומד מול הטוב ואני אומר, זה מה שאני רוצה, זה בעצם אני מגלה שמי אני, בתוך כל הבלגן הזה, אני, הזיהוי האישי הפנימי, יותר פנימי שלי, הוא עם הטוב שבי. וזה נותן המון המון אמון באדם וביכולות ובבחירות שלו. בסדר? זאת אומרת, נגיד השאלה, האם אני יכול ללכת אחרי האינטואיציה שלי? בסדר? יש לי איזושהי תחושת בטן כזאת, אפשר ללכת אחרי זה או לא? אז זה תלוי באותה שאלה. נגיד, יכול להיות שנגיד בעלי המוסר, בחלק מזה, חלק מהמקומות, התפיסה הייתה, אם אתה רוצה משהו, מה תעשה? יודעים? תעשה הפוך. למה? כי האדם הוא מלא נגיעות, הוא מלא שפה כזה של בעלי המוסר. כי האדם הוא מלא במקומות לא טובים, במקומות שאתה רק רוצה לדאוג לעצמך ואתה לא טוב, לך נגד עצמך, תשבור את האגו שלך, תשבור את זה, תלך תבקש לקנות מסמרים בבית מרקחת, מכירים את זה? נכון, כאילו זה כאילו לשבור את האגו, לשבור את זה. אצל רבי נחמן, אני חושב שהסיפור הוא באמת אחר. כאילו המקום הזה שבו אדם הולך ומוצא את המקומות שכאילו, כאילו ללכת לחפש את עצמך, אני מאמין שאם תחפש את עצמך, תמצא דברים טובים. בסדר? היום מאוד מקובל שאדם הולך לחפש את עצמך. נכון? לפעמים יש חלק מהאנשים שאתה רוצה להגיד להם, אני לא בטוח שכדאי לך למצוא. סתם, אבל אני אומר כאילו אצל רבי נחמן, באמת ההבנה היא שאם אדם, אני חושב ככה, שאם אדם יחפש את עצמו, באמת, באמת, כאילו עוד פעם, תלך באמת, ותחפש את הנקודות האישיות הפנימיות הכי עמוקות שלך, תגיע למקומות טובים. בהקשר הזה, בזה אני, ככה אני, ככה גם קיבלתי, ואני אספר על זה, שבזה הרב קוק מאוד דומה לרבי נחמן. זאת אומרת, ביכולת הזאת היא לראות את נקודת הטוב ולהגיד, זה מה שקורה פה. זה נכון באדם הפרטי, אצל רבי נחמן זה באמת נכון מאוד באדם הפרטי, אצל הרב קוק זה נכון גם, כמו הרבה דברים, אצל הרב קוק זה נכון גם בעם ישראל בכולו, אני אגיד, במהלכים כלליים, באמת, בכלל, אני אומר, אחד הדברים אני חושב שהרב קוק עושה, זה לוקח תפיסות חסידיות אישיות ומצליח לתרגם אותם לשפה שהיא כללית יותר. בסדר? מה שהחסידות דיברה על האדם הפרטי, הרב קוק מצליח להחזיר חזרה, למקום הכללי. כאילו אם העולם היהודי עבר איזושהי טלטלה כזאת. זאת אומרת, בהתחלה היה, עם ישראל היה דבר מאוד מאוד חזק, ואז אתה פתאום יוצא לאיזה 2000 שנות גלות, אז פתאום לדבר עוד פעם על עם, זה היה דבר מאוד מאוד מוזר. אתה כבר אוסף של אנשים פרטיים, זרוקים, כל אחד איפה שהוא זרוק, פתאום הגיע מישהו והתחילו לדבר עם אנשים בשפה שלהם, לדבר עליך איפה שאתה נמצא. ואחד מה שעושה הרב קוק, זה חוזר לדבר בשפה שהיא פונה כן לכולם, אבל המטוטלת היא זזה כל הזמן. בסדר? זאת אומרת, אז אחרי שהיה נגיד אמירות מאוד, גם בתוך מדינת ישראל, מאוד מאוד, מאוד כלליות, אז פתאום הגיע המקום עוד פעם שאנשים מחפשים את המקום האישי, וזה חוזר, נראה לי, חוזר חייר עד שנמצא את האיזון שלנו. אבל אני אומר, בהקשר הזה, של הזיהוי הנקודת הטוב, אני חושב שאחד הדברים שבאמת מאפיינים את הרב קוק ואת התפיסה שלו, זאת ההבנה שהמציאות נמדדת על פי נקודת הטוב שבה, ולא על פי הנקודה הלא טובה שבה. אם ניקח את הדוגמה הכי, אולי קלאסית, מפורסמת וכו', זה מה? יחס ל... מה הדבר הכי משמעותי שאיתו מתמודד? כן, נגיד, אז גם על חילוניות, אבל אפילו יותר פשוטה, על הציונות. ניקח את הדוגמה הכי קלאסית, בסדר? כשהרב קוק קורא את הציונות, אז כל גדולי ישראל מסכימים על העובדות. כולם מסכימים שמה שקורה זה שקיים אנשים, חלק גדול מהם לא שומרי התורה ומצוות, שזה דבר חדש יחסית בעולם, באופן יחסי, כאילו פתאום יש גל כזה ש... גל שאגב מתחיל בערך מתקופתו של רבי נחמן, כאילו רבי נחמן בתקופתו מתחיל גל החילון הראשון, כאילו בעולם, מתחילים להיות כל מיני משכילים כאלו, זה משהו שמתחיל להיות בצורה מאוד ראשונית. אצל הרב קוק כבר יש כבר תנועה כזאת של אנשים שהם כבר לא שומרות תורה ומצוות, והם בונים יישובים בארץ ישראל, בסדר? הם גם בונים יישובים בארץ ישראל וגם עושים את זה בשבת, הם גם עושים זה, כאילו הרבה איזשהו ערבוב כזה, וכשאתה מנסה להסתכל על המציאות ולהגדיר אותה, יש כמה אפשרויות להגדיר אותה. אתה יכול להגיד, המצב כרגע הוא קטסטרופלי. למה? איפה באירופה חיינו, היו ישיבות, היה זה, היה רבנים, זה, פתאום פה, כל אחד עושה מה שבא לו, ואיך אנשים עושים, ואיך הם מתנהגים, והם הכי גרוע. הם עושים את זה עוד בארץ ישראל, שזה הכי גרוע. כן? זאת אומרת, בארץ הקודש, זה מה שאתם עושים, טה-טה-טה-טה. בסדר? ואפשר על אותה מציאות להסתכל בעיניים אחרות ולהגיד, אנחנו רואים שיש פה, יש פה נקודה פנימית טובה, אמיתית, משמעותית. עכשיו, זה לא שהרב קוק חושב שזה נכון שזה יקרה דווקא דרך, כאילו אנחנו לפעמים מקדשים את זה מדי. בסדר? אנחנו רוצים שזה יקרה דווקא דרך חילונים. לא, אנחנו היינו רוצים שזה יקרה בצורה יותר טובה, אבל בתוך המצב הקיים, אני יודע לראות את הנקודה שיש שם, את הנקודה הפנימית, שנקודה טובה שאומרת, יש פה משהו, יש פה משהו יותר עמוק, יש איזשהו טוב יותר עמוק שנמצא פה. כזאת שאנחנו מגלגל את העולם עכשיו ככה, שעם ישראל חוזר לארצו ותהליכים של גאולה מתחילים לקרות וארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, וזה מה שאנחנו מכירים אותם מחזל, שהם סימנים של אין לך קץ מגולה מזה, וזה קורה בצורה שאנחנו לא בטוח שאנחנו רוצים אותה, אבל ככה זה קורה. עכשיו גם הראייה הזאת היא מאפשרת לו גם במפגשים הפרטיים עם האנשים לדבר איתם בשפה אחרת. יש סיפור מאוד מפורסם, אני מניח שמכירים אותו, לפחות מכירים על מסע המושבות, מכירים את זה? אולי לומדים את זה בזה, מסע המושבות, הרב קוק באיזשהו שלב אוספת בעצם את רבני ארץ ישראל, איזושהי קבוצה גדולה של רבנים, והם יוצאים ביחד לעשות סיבוב בכל המושבות החדשות. בסדר? כאילו במושבות החילוניות, והם מגיעים, וכל מקום שמגיעים יש סיפורים מאוד מעניינים על כל מקום, מה קורה בו. חלק מהמקומות מכשירים אחרים, מחליטים להכשיר את המטבח, ועושים כאילו כל מיני פעילויות כאלה ממש של חיזוק. זה גם בכלל מעניין, סתם, בכלל את הגילאים, כן? תחשבו שהחבר'ה שעובדים שם, בני כמה הם בערך חברי החלוצים שעולים, מה, 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 הם מבוגרים שבאים בגילכם פחות או יותר. בסדר, נגיד ששיעור ד' כזה, בסדר? אני יודע מה, זה הגזעים המבוגרים כאילו, חוץ מאיזה דמויות ממש נדירות, לא יודע, כמו א' ד' גורדון כזה, שהוא כאילו מין איזה משהו אחר, אבל בגדול זה חבר'ה מאוד מצעירים, שעזבו את המשפחה שלהם, והם לבד, והם ממציאים עולם חדש כזה, ופתאום מגיעים כאילו הזקנים, ומדברים איתם, מדברים איתם בצורה נעימה ויפה, ויודעים לראות את הנקודות הטובות שבהם, ומשהו בשיח הזה יוצא הרבה דברים מאוד טובים, שזה ככה תראוי מאוד יפים על הסיפור הזה. אז זאת נקודה אחת שרציתי ככה לדבר עליה. אבל אני רוצה גם לדבר קצת על נקודה אחרת, איזושהי נקודה שיש בה גם, אני חושב, איזושהי נקודת הבדל. אחד הדברים שאני חושב מאוד מאוד חזקים בתורה של, של רבי נחמן, זה היכולת להישאר בדרך, בגעגוע, ולא להיות בדבר כשלעצמו. המוטיב הזה של געגוע חוזר המון המון בתורה של רבי נחמן, בהמון הקשרים, בסיפורים, בדברים. נזכרתי בזה בחתונה, אחת החתונות האחרונות שהייתי. יש את השלב שהחתן בא לחסות את הקלה, נכון? אז פעם מה היה קורה בשלב הזה, אתם יודעים בחתונה? החתן היה הולך ומחסה את הקלה. זה היה ככה פעם. מה קורה שם היום? יודעים? אז קודם כל הוא עומד, ואז הוא הולך, ואז הוא מספר לה את כל אשר על ליבו. קודם כל לא יכולים להעריך שם. בסדר, כולם יודעים שאתם אוהבים אותה, וזה אם אתם מתחתנים איתה, כנראה אתם אוהבים אותה. זה, אפשר להגיד משפט קטן, אם אתם רוצים משהו, לא יודע. אפשר גם לא להגיד כלום, אפילו עוד יותר טוב נראה לי. אבל בסדר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אבל יש את ה... סתם, למה אני מזכיר את זה? כי יש את השלב שהחתן מגיע, אנחנו מלווים אותו, ואז הוא צריך ללכת לחסות הקלה. אז הוא הרבה פעמים נעצרים שם, ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק, אני חושב. כאילו זה כזה, יש בזה משהו מאוד, זה כאילו תמצית הגעגוע כזה. חתן וכלה לפני החתונה, אז מקובל ברוב המקומות ששבוע לפני כן לא נפגשים. יש לזה גם עניינים הלכתיים, וגם נראה לי זה טוב לזוגיות. זה שתקופה כזאת עמוסה שלפעמים טוב כאילו שנייה רגע להירגע ולהתגעגע, אבל יש בזה משהו, מאוד חזק ברגע הזה. רבי נחמן יש סיפור מאוד יפה בתוך הסיפור, יש לו סיפור בסיפור המעשיות, הסיפור האחרון, מעשה משבעה קבצנים, ויש בו בתוכו עוד המון המון סיפורים קטנים בתוך הסיפור הגדול. הסיפור אולי אחד הכי מפורסמים זה מה שנקרא הלב והמעיין. מכירים אותו? שיש לב ויש מעיין, שהם כוספים אחד ללב, רוצה להגיע למעיין, והמעיין נמצא על ההר והלב נמצא למטה, ואם הוא מתקרב, אם הלב מתקרב, מה קורה לו? הוא מאבד את הקשר עין עם המעיין, ואם הוא מאבד את הקשר עין עם המעיין, הוא לא מצליח להתקיים. אז הוא כל הזמן כאילו מנסה להתקדם, ואז הוא רואה שהוא, לא, שהוא עוד רגע הוא לא יראה, אז הוא צריך לחזור, ואז הוא כל הזמן באיזושהי תנועה כזאת. כאילו הנמשל בזה אפשר לדבר עליו מהמון המון כיוונים, אבל אם אני אקח את הנסתם, את הנקודה הפשוטה היא, העולם נשאר בשלב הגעגוע שלו. יש משהו מאוד חזק בהקשר הזה, אני חושב אצל רבי נחמן, שהוא משאיר את הגעגוע כדבר נוכח קיים כמו שהוא. זאת אומרת, אני לא מגיע, אני תמיד יהיה בדרך. כשרבי נחמן, נגיד, יש לו מסע לארץ ישראל, יש לו מסע מאוד מאוד ארוך ותיאורים מאוד מפורטים איך הוא עולה לארץ ישראל, ואז מה קורה כשהוא מגיע לארץ? זוכרים לי שזוכר, מכירים את התיאורים האלו? אז הוא מגיע, הוא הולך 400, אומר להם שם יש לו טוב מציתי, בגדול במילים אחרות, אומר את זה מילים יותר יפות, ובוא נחזור. אומר להם שם שתגיד לי מה אנחנו, כאילו, באנו, הגענו עד לכאן, כאילו, אתה לא, פחות נעשה סיבוב, כן? משהו בדיוטי פרי, משהו, אנחנו כבר פה, כאילו זה, אמר לו זה, אז הוא מושך אותו, הוא לוקח אותו קצת לטבריה, והוא קצת מסתובב וצפת וזה, אבל בגדול הוא לא, כאילו, הוא מוכן לחזור מיד, הוא אומר, מה שהייתי צריך להשיג, השגתי. וזה, וכל מי שמכיר קצת את התיאורים, אז כל הסיבות שרבי נחמן אומר שבגללם הוא יוצא למסע הזה, הן לא מתאימות לזה שהוא הולך 400 ורוצה לחזור. הוא אומר, אני רוצה לקיים את המצוות, להיות בארץ, אני רוצה לפגוש את סבא שלי שקבור בטבריה. כל הדברים האלו לא מחזיקים אל מול המציאות שאותה הוא. הנקודה הלכת באופן עמוק היא שרבי נחמן, מה שהוא מבקש במסע הזה, זה להיות במסע. להיות בגעגוע, בשאיפה, ובמשהו בממשות, במפגש שפתאום הממשי עם ארץ ישראל, ופתאום יש בו משהו שמאוד קשה להחזיק אותו. הרבה יותר קשה להחזיק ממשות מגעגוע. געגוע זה משהו שאתה תמיד יכול לחלום על היותר הזה. ובהקשר הזה אני חושב שבזה יש איזושהי נקודת הבדל. אצל הרב קוק והרב צבי יהודה, נגיד אחרי זה בצורה עוד יותר משמעותית, צריכים להתמודד עם הממשות. ויש בזה משהו קשה. 2000 שנה יהודים מתפללים לעלות לארץ ישראל. בסדר? איך הם דמיינו אותה? בכל מיני דמיונות מאוד מאוד יפים, כמעט אף אחד לא דמיין אותה כמו שנראית בפועל. למה? כי כשאתה מדמיין ואתה מזה, אתה יכול להרשות לעצמך לעוף ולדמיין דברים ומה קורה שם וזה ארץ זבת חלב ודבש כזה וכל אחד איך שהוא דמיין את התיאורים שלו. זה חלק מהאנשים באמת היה משבר בעלייה. כאילו הם פתאום הגיעו לארץ חצי מדברית כזאת, בכלל, אנחנו עוד חיים היום במציאות מדהימה, אבל כאילו ראשונים שהגיעו באמת חיו במציאות מאוד מאוד קשה, כאילו של קדחת ושל ביצות ושל, לא יודע, קצת ערבים שנמצאים פה, וכאילו לא איזה משהו מאוד מאוד מקסים. יש תיאורים מפורסמים של נוסע מרק טווין, מכירים אותו? שמסתובב בארץ ישראל, יש לו ספר, מסע תענוגות, וארץ הקודש, זה הכל הוא כותב בציניות ובהומור, הוא מתאר כאילו שזה המקום הכי נורא שהוא היה בו בגדול. בסדר? לא הרבה שנים לפני תחילת גלי העלייה. ומשהו עוד פעם, במפגש עם הממשות, יכול להיות מאוד מאוד שובר. כאילו פתאום אתה אומר זהו, זה הדבר. אז אני אומר, אז הרב קוק צריך לעשות את זה ביחס נגיד לציונות ולארץ ישראל, והוא נמצא והוא מצליח לדבר על דברים ככה. אבל הציוד הזה כבר עוד שלב. הרב קוק נפטר לפני הקמת המדינה. והרב צבי יהודה מתחיל את הנהגתו ממש עם ההנהגה. הוא נהיה ראש ישיבת מרכז הרב נגיד בארבע שנים אחרי הקמת המדינה, ב-1952. והדברים שאיתם הוא צריך להתמודד, זאת הממשות. בסדר? יש לו תיאור, יש תיאור מאוד מפורסם שהוא מספר איך בליל הכרזת המדינה, כשהחלו החלוקה, אז הוא יושב, הוא אומר, הוא יושב, הוא והרב הנזיר, ומשבים ביחד, וכולם, יש שמחה בחוץ, והם שניהם משבים בחדר, ועצובים, ואוכלים מה קרה. מכירים את זה? הוא מספר, יש מזמור, לפני מלחמת ששת הימים, הוא מדבר ביום העצמאות, הוא מספר את זה, והוא אומר, ישבנו, והפסוק שעלה לנו בראש זה, ואת ארצי חילקו, ואת ארצי חילקו. איך יכול להיות שקיבלנו חלק כזה קטן של ארץ ישראל? ויש משהו, כאילו, פתאום במפגש עם הממשות, אומר, מה, כאילו, חלמנו על מדינה ועל זה, ופתאום אתה מגלה את עצמך איזה רצועת חוף דקה כזאת עם קצת נגב, קצת גליל, גם זה בקושי, כאילו, חלק מהנגב, הרי לא היה צריך להיות וכאילו, משהו מאוד מצ'וקמק, ואיפה חברון שלנו, ואיפה שכם שלנו, ואיפה עבר הירדן שלנו, וחצי ירושלים, כל ירושלים העתיקה, כאילו, משהו מאוד מאוד מצומצם, ואתה פתאום צריך לעמוד מול המציאות ולהגיד, למרות הכל, הגענו, וזה הדבר כאילו. פתאום אתה אומר, כל מה שחלנו, זה הדבר הזה. יש בזה משהו שיכול להיות מאוד מאוד קשה. הרבה פעמים הרבה יותר קל לנו להתגעגע למשהו יותר. נגיד, בוא ניקח את סתם מכיוון אחר, בסדר? בין אישים יש נטייה, הרבה פעמים, כשהם בישיבה, מה הם רוצים?
צבא.
צבא. כשהם בצבא, מה הם רוצים? ישיבה. ישיבה. אתם לא מאמינים שהוא רבית? אתם לא יודעים כמה אחר והתגעגעו. אני אתם לחברים אצלנו שהם מתגעגעים. הייתי אומר, פעם מישהו אמר לי, מה, איך אני מתגעגע לישיבה? אמרתי, בטח שאתה מתגעגע לישיבה, לא עשית שם כלום, בטח שאתה מתגעגע. פעם, אתה צריך לעבוד, כאילו, אז אתה פתאום מתגעגע, אז מלבל במוח, כאילו, אבל באמת, יש משהו, כאילו, אנחנו הרבה יותר קל לנו לחיות איפה שאנחנו לא נמצאים, נכון? אז אתה בישיבה, אתה עושה מדסים, אתה זה, ואז אתה מגיע לצבא, ואז מצליחים לשבור אותך באיזשהו שלב, ונגיד אחרי, לא יודע, כמה זמן זה לוקח?
תלוי מי. אבל מהיר.
אוריאן, כמה שעות? אז די מהיר מורידים אותך לקרקע, ואז אתה מתחיל להתגעגע לישיבה. זאת אומרת, לא, החוכמה היא לא להיות כל הזמן בגעגוע למה שאין. החוכמה היא להצליח להגיד, עכשיו אני פה, זה המציאות שלי, זה המקום שלי, אז עכשיו אני פה, אז פה אני מתנהל כאילו, עם מה שיש לי כאילו. עכשיו אני במקום אחר, אז אני מתנהל עם מה שיש. יש בזה משהו, אני אומר עוד פעם, הוא כאילו מאוד פשוט, שאומרים אותו ככה, הוא מאוד מאוד פשוט, אבל באמת היכולת הזאת להגיד, זה הדבר וכאילו, ולא החלום שיהיה יותר טוב, ויום אחד, זה, ולא יודע, זה קיים כל הזמן, בסדר? אם נגיד יש מסורות בישיבות, אז תמיד המסורות אומרת שפעם, אם תשאלו את החבר'ה שנגיד, לא יודע, שהם כבר אברכים, לא יודע, שהם שיעור חטא, או כאלה שהם ממש מבוגרים, יספרו לכם שפעם הישיבה הייתה הרבה יותר טובה, נכון? עכשיו זה תמיד ככה, בסדר? זה תמיד ככה. גם עוד 8 שנים יספרו את זה אותו דבר עליכם. כן, בכל מקום שתגידו עליו, כן, זה לא, המסלול שאתם עושים היום בצבא, זה לא מה שעשו בזמננו, מה היו עושים, זה. עכשיו, באמת רוב בדרך כלל, בדרך כלל רוב המקומות הם מתקדמים, כאילו. אבל עדיין, יש איזה חוויה כזאת, למה? כי קשה לנו לשים את האצבע ולהגיד, כאילו, עכשיו פה טוב, כאילו, פה בסדר, כאילו, הרבה יותר קל להתגעגע למשהו שהוא לא מושג כזה, והוא לא, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. תתחו כמה שירי אהבה נכתבים על זוגיות, וכמה שירי אהבה נכתבים על אהבה נכזבת כאילו. בסדר? כמה היא עזבה אותי ואני מתגעגע אליה, וזה, כמה שירים נכתבו על זה שאני מתגעגע אליה, וכמה נכתבו על זה, כמה שירים אדם כתב סתם, ואשתו שהם חיים יחד 30 שנה. בסדר? יותר קל לנו להתעסק, מבינים מה אני אומר?
בחיסרון.
בחיסרון, בגגו, נכון, בסדר, אבל כאילו, אבל בסוף הסיפור הרי הוא הפוך. אתה רוצה שיחסר לך או שתמלא את חסרונך? מה אתם רוצים?
אתה מעריך את החיסרון, אתה לא מעריך את זה כש...
כי יש בנו עוד פעם, יש משהו, זה קשור בעומק נראה לי להבנה שאנחנו רוצים דברים באמת, באמת גדול, שבאמת חסר, כאילו במציאות באמת חסרים דברים. זאת אומרת, נגיד כאילו, לא יודע, אנחנו רוצים, הרב קוק כותב בזה, שמקום מנוחתנו רק באלוקים, אבל, יש בחור גדול, אי אפשר לתפוס אותו ככה, אז אנחנו תמיד נמצאים באיזשהו מתח כזה, באיזושהי סייעה, כי אתה לא יכול תמיד, בעומק במציאות יש דבר כזה. אבל יש זמנים, הרב קוק כותב, זה אמרתי, אנחנו קוראים טיפה, יש לו, נגיד, יש פסקה ממש בהקדמה של עולת ראייה, אומר הרב קוק, התפילה, אני מביא את זה ככה כדוגמה, התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור, וגם תענוג היותר קשר שבתענוגים. אני קורא את זה ככה, תבינו, גם אם זה רק רושם כללי. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים, היינו חפצים מעצמנו מהעולם שלמות כזאת, שאין המציאות המוגבלת יכולה להיתן לנו. בסדר? זאת אומרת, אדם באופן פשוט רוצה משהו מאוד מאוד שלם, אבל המציאות לא כזאת. ומתוך כך היינו מוצאים את עצמנו שורים בצרה גדולה. שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. בסדר? זאת אומרת, האדם נמצא במתח הזה, שבין הרצון שלו שיהיה פה משהו גדול, שלם, לבין המציאות, והמתח הזה יכול לשגע. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים לנו את שיחנו ומתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות. ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות. ודעתנו מתמלאת נחת, ואותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם פנימיותנו, אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לכף זכות. אומר הרב קוק, יש רגעים ביום, אני אומר, זה פסקה אפשר לדבר עליה הרבה, אבל כאילו בצורה הכי פשוטה, המתח הזה לפעמים אני מוצא לו מענה, מה המענה שלי? אני מגיע לתפילה ופתאום אני מגיע לאיזושהי מציאות שבה באמת העולם הוא במקום השלם שלו. אני אומר, כאילו פסקה הזאת, אם הייתי כאילו מתרגם אותה, נגיד את זה לרבי נחמן, אני יכול שהוא היה אומר לך, וזה המצב, וכך, כאילו, יש לך את הפער הזה, ואתה צריך לחיות איתו, כאילו. ואתה מתגעגע, ואתה מתפלל, ואתה חוזר, ואתה רוצה, ואתה הולך, ואתה נופל, ואתה קם. יש בזה משהו גם מאוד חזק. השפה של רבי נחמן, אני לא סתם חושב שגם מאוד מדברת עם להמון אנשים. יש בה משהו מאוד חזק, היא פוגשת לך בכל השלבים האלה של הדרך, של הסרטה של ה... יכול להיות שאם רבי נחמן היה חי היום, אז הוא גם, בישיבה שלו גם היה גם מה? יכול להיות שמה היה גם? תהליך, יכול להיות שגם שם היה תהליך. בסדר, ואם מישהו חס וחלילה היה מסיים, היה מגיע למקום שהוא באמת היה לומד כמו שצריך, מה היו אומרים לו? לא, לך לישיבה אחרת, לך לאמריקה הזה. לך שם אצל הרב קוק, אתה יכול גם סתם. אבל כאילו יש משהו נראה לי באמירה, אפילו באמירה הזאת, שיש מקומות כאלה במציאות שאתה יכול פתאום להגיע למצב שאתה נושם רגע, ומשהו הרמוני, הוא לא כל הזמן במתח הקוטבי הזה. זה איזושהי נקודה שאני חושב שהיא קצת שונה, ונראה לי יכולה, עוד פעם, אנחנו צריכים לנסות, לפעמים להכיל את שני הדברים. יש זמנים בחיים שאנחנו צריכים את מי שיודע לדבר איתנו בזמן הזה שאנחנו בבין לבין וברצון ובזה שאנחנו מנסים ולא מצליחים להגיע ורוצים ומתקדמים והולכים ונופלים וזה, ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק. אבל יש גם זמנים, אני חושב שאנחנו יכולים גם לדעת ולהגיד ולהאמין, יש גם זמנים שאנחנו יכולים להגיד על משהו שזהו, זה, הגענו. בסדר, אדם מתחתן. אז אני לא רוצה שאדם יגיד, בסדר, זהו, אתה מתחתן, אולי, וזה, וזה. לא, אני... זה הדבר. בתוך המרחב הזה של זוגיות, אז יש גם געגוע, ויש אפשר להתקדם המון. אבל יש גם איזה משהו שאומר, זהו, זה זה. זה זה וזהו, ואני כאילו לא רק עסוק בלרדוף ולחלום שאולי, וכל מיני דברים כאלה. ויש בזה משהו נראה לי מאוד מאוד, מאוד מרגיע ומיישב ומאפשר. זהו נראה לי. אלא אם כן יש לכם הערות או שאלות. אם לא, שיהיה לכם המשך ערב טוב, לילה טוב.
למה תמיד אנשים חפשים מה שאין להם?
אמרתי, בבעומק אני חושב שזה קשור לרצון לפגוש את הקדוש ברוך הוא, שהוא תמיד בלתי מושג, אני חושב. מה אני רוצה שתצאו? נראה לי שתי נקודות, עוד פעם, שתי נקודות שמשמעותיות, קודם כל סתם, בהקשר העקרוני. ההבנה, אני חושב, שבזה הרב קוק ורבי יחל הולכים לאותו כיוון, שהאדם בבסיסו הוא טוב, ולכן, אם אתה רוצה למצוא מקומות טובים, לך פנימה. ותחפש את המקומות האמיתיים אצלך. והדבר השני זה המתח הזה בין שתי האפשרויות של הגעגוע ושאיפה והרצון ליותר מצד אחד כל הזמן. בסדר? זה פוגש, עוד פעם, זה יכול לפגוש אותך גם ביום יום שלך, כאילו, בלימוד שלך. האם עכשיו כשאתה לומד גמרא עכשיו בסדר בוקר, אתה אומר, וואי, איזה יופי, איך כיף לי, או שאתה אומר, יכול להיות פה דברים הרבה יותר זה. אז אני חושב, זה מתח כזה שנראה לי צריך לדעת להחזיק בו את שני הדברים. כאילו מצד אחד לדעת להחזיק את זה, שאנחנו עוד לא הגענו בעקב, ויש לנו שאיפות ורצונות וזה. מצד שני, שהשאיפות והרצונות האלו גם לא יהרגו אותנו. ולא יאפשרו לנו איזשהו חוסר שקט תמידי כזה שכאילו, כאילו לפעמים הוא מערער ברמה שהוא לא מאפשר לנו, כמו שהרב קוק אומר פה, שדאבונה יכול להעביר אותנו לדעתנו ולדעת קוננו. כאילו, זאת אומרת, גם משהו בסוף ביחסים לקדוש ברוך הוא יכול להיפ... כאילו, האוב, יש, זה גם לפעמים גם שנפשות שונות וגם אולי גם תקופות שונות, אבל אני חושב שחלק מה, זה גם יכול להיות להגיד, וואי, היה, 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 היה והיה טוב. היה משהו, היה טוב, איזה יופי. זהו, כאילו, הוא באמת, ואני מכבד אותו, והוא אומר, היה פה משהו שהיה משמעותי, היה טוב, אני ממשיך איתו, עכשיו אני עובר לדבר, כאילו, בלי להגיד, וואי, זה היה חלקי, וזה, כאילו, עכשיו, להחזיק את המתח הזה, שמצד אחד אני לא נהיה עצלן מזה, וכאילו, נשאר איפה שאני נשאר, ולא זז יותר, לבין זה שאני לא כל הזמן נע ונד, ואני חסר מנוחה, זה איזשהו משהו ש... אני כל אחד צריך להרגיש עם עצמו, איפה הוא נמצא, מה חסר לו יותר, אם זה תקופות שונות, מקומות שונים, אבל במתח הזה אפשר לי להתנהל, כאילו, להחזיק משני הדברים. היה טוב.